רבנו מרתק, כמו שאומר הרב שירקי. פרק ח'.
אפשר לחזור על א' אתמול בשביל יתרון?
נעשה ונשמע. לא לקרוא, אבל מה היה? נעשה ונשמע.
בגדול, דיברנו על המקום ש... קודם כל, אנחנו נכנסים לפרק שנקרא הלימוד והמעשה. הלימוד והמצוות, והמצוות גם. ודיברנו אתמול שיש בחינה של נעשה, יש בחינה של נשמע, יש בחינה בתורה שיוצאים ממנה תועליות מעשיות, ויש, כלומר, אתה לומד כי באמת זה משמש אותך אחר כך לאלף-בית, ויש גם ערך סגולי, כלומר זה הנשמע, זה מעל המקום של הנעשה. זה ערך סגולי, כלומר, זה, התורה היא משהו בפני עצמה, כלומר, אני לומד אותה מצד עצמה, לא מצד מה יוצא לי, כן, אנחנו ראינו שעמי הארץ קוראים לבית הכנסת, קוראים לו בית עם, הגמרא מביאה. אז הרב מסביר מה זה בית עם, הם אומרים, טוב, בית כנסת זה, מה, למה זה טוב בית כנסת? בית כנסת זה מצוין, למה? עוצרים רגע את השגרת חיים, מגיעים כולם, מתכנסים, יש שיח חברתי, נכון? יש איזה, יש הווי קהילתי, זה מאוד חשוב לקהילה, בית כנסת, מה, בית כנסת זה לא, זה בית עם, ככה, אז זה עמי הארץ. אנחנו רואים שזה בית כנסת, זה ערך, יש לו משהו מהותי בפני עצמו. כלומר, אדם עובד על המידות שלו לא כדי שרק תהיה חברה מתוקנת, כי זה טוב עצמי, כלומר, זה עצם הדבר הוא טוב. גם אם האדם יהיה באי בודד, הוא יעבוד על המידות שלו. אז הרב אומר שהקדמת נעשה לנשמע, מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתר על מה שראוי להוקירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. כלומר, יותר ממה שאני אני צריך להוקיר יותר את הצד הסגולי שיש בתורה. כן? אני לומד עכשיו, מה אני צריך, מה יותר קריטי, מה יותר חשוב, מה יותר, מה צריך יותר להוקיר, להעריך. אז הוא אומר, את הצד הסגולי שלה, של התורה, לא את הצד המעשי דווקא, לא רק מה שיוצא ממנה באופן מעשי, אלא גם מה ש... עצם התורה. כלומר, את עצם התורה אני צריך להעריך. ולכן גם אומרים שעמי הארץ לא היו קמים לפני תמיד חכם, ולא היו, והיו קוראים לארון הקודש ארון, הארון. היו קוראים לארון הקודש. ארנה, כן, זה הארון. הוא משמש, זה ארון. זה שימושי מאוד. כן, אפשר לשים שם דברים, אפשר... שימושי. אבל אומר, לא, אנחנו אומרים שזה ארון הקודש.
מה המשמעות
שהתורה היא... שגם אם למדתי, הבאנו את הדוגמה הזאת של ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים מאשר לא עבדו, שיכול להיות אדם... אבל המדרגה של עובד אלוקים זה שהוא לומד גם כשהוא כבר יודע את המקום המעשי. גם כש... נגיד, הרב צבי יהודה אומר שאדם שלמד 100 פעם, אז אני יכול לתלות את הלימוד שלו ברצון לזכור, בצורך, אבל כשאדם לומד כבר 101, מי אחרי 100 פעמים לא זוכר? אז 100 פעמים זה הזיכרון, 101 זה ודאי ודאי לא בגלל תועלת מעשית. אז שם זה עובד אלוקים, זה צדיק שעובד אלוקים, אבל זה במדרגה אחרת. אני מוכיר את התורה מצד העצמיות שלה, לא מצד מה היא מולידה בעקבות. בסדר? זה הדבר שפחות או יותר דיברנו. היום... אנחנו נדבר על ב' וג', שאני חושב שהן מדברות מאוד לאלף וקשורות ביניהם, אז אנחנו, בגלל זה אני לחפתי אותם יחד.
הרב קוק אומר בדבוכי הדור, שאפשר להגיד, כך אומר, איך אפשר להגיד גם, שהלימוד ההלכתי, הוא רואה איזה, כאילו כל הספר, גמרא כהלכה נגיד, אז כל זה לימוד, כאילו, כאמצעי, והלימוד של הלימוד העצמי, כאילו, כך אומר.
יפה, כן, זה. זה בדיוק זה, אני חושב שזה מתחבר יפה. לא, אני מודה שלא זכיתי ללמוד נבוכי הדור. אולי.
שנזכה.
הרב אבינה ראש הוא לא לומד אותו.
טוב.
כבר שהרב לא רצה, הרב בכוונה כתב את זה לעצמו. ככה הוא אומר, שהרב בכוונה כתב את זה לעצמו, אז ממילא הוא לא רצה שזה יהיה מפורסם, ממילא זה כנראה לא נוגע אליי.
הוא קרא זה לנבוכי הדור. הוא קרא זה מורה הנבוכים החדש.
לא נכניס ראשנו, לא נכניס ראשנו.
גם כל הקבצים זה לעצמו.
נכון.
קיצור, אז לפי זה עשורים עוד כמעט. גם כל זה מה, כל הפסקאות האלה הוא כתב לעצמו.
אבל ספר סמו הכל.
נכון.
לא יודע. טוב. יאללה, בואו נתחיל את העסקה. מי רוצה לקרוא לנו? הבעל קורא שלנו.
עם החוסן. לא, עם החוסן.
סגולה, סגולה.
קראת לך חתונה?
שתדעו שזה סגולה. האמת שלא זומנתי, אז אני לא יודע אם... אני לא... בקיצור. יאללה, ושמרתם בכבוד, זו משנה.
ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו. אם נפרש משנה כתואר פשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה, הוא ותנאים אבל... ותנאים... תנאים אבל לעולם?
ותנאים.
כן, שמורים הלכה מתוך משנתם. אז יש לומר, ועשיתם שתלמודו, שתלמדו הלכה למעשה. אבל לפי דברי רבינו חנמאל בבא במציע, משנה כוללת גמר ברור ההלכה למעשה, הפתיעה מסקנה גם כן. אם כן, קבלו משנה כבר לימוד למעשה. וכן צריך לומר, ועשו עצם המעשה.
טוב, זה לא אופייני.
זה לימוד שמי ידי מעשה.
זה לא כל כך אופייני לרב, אבל...
למה, להביא מקורות ככה?
כן, כל ה...
כן, בדרך כלל
זה לא... זה מורכב קצת, הפסקה הזאת. אני הרבה זמן ניסיתי להבין מה הרב רוצה... אוקיי. סידרת לי כאילו מה הם אומרים, אבל מה הרב רוצה להגיד? אני חושב שעם המכלול של שלושת הדברים,
כבר ידעים עושים
משהו, אבל...
מה הרב, זה בשביל להגיד. מה זה הכוונה? זאת אומרת, אם זה משנה עושה, כי משמעו.
אוקיי, מה זה אומר? מה הרב רוצה לחדש לי פה?
אני ממש רוצה לדעת. כאילו, אתה יכול... זה מה שאני אומר, זה בדיוק העניין, זה פסקאות שהוא... כאילו, אולי מה הרב צבי יהודה שם את זה פה, זו השאלה.
אז יכול להיות, אני חושב, יש לי תשובה לזה.
כן, הוא מסביר מסוף הפסקה.
כי שוב צריך לזכור, הוא לא כתב את זה כספר, הוא לא כתב פה פסקה, פסקה אחרי פסקה, זה הוא כתב את זה.
לא, נכון, נכון. אבל, אני אומר, בסדר.
הוא כותב שהמשנה היא בעצם כאילו חלק מהלימוד ההלכתי, וזה בעצם חלק מעצם המעשה, חלק מעצם העשייה. בעצם עצם ההכנה לעשייה זה חלק מהעשייה.
שמשנה ועשיתם, ושמרתם, נכון, כתוב, ושמרתם ועשיתם. הרי, דרך אגב, כל לומדים לא, אבל אם אתם ועשיתם, סליחה, אני לא שם, אתם עושה משנה, מה כזה, מה שם גם לא שמרתם? ללמוד על מנת לעשות, כאילו.
אז רגע, אז ללמוד על מנת לעשות, אז מה זה ועשיתם? יש פה קודם כל את רש"י ורבינו חנונת.
עשייה, כן.
עשייה.
מי אומר עשייה?
לא, אני אומר, שמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו. אז אם נפרש את זה, שזה אינו מכוון להגיד למעשה, אז עשיתם זה תלמדו הלכה למעשה. יש לימוד שהוא לא קשור למעשה, ויש לימוד שהוא קשור למעשה.
מצוין. כלומר, ועשיתם הוא לימוד עדיין.
כן.
עדיין בגדר הלימוד. רק לימוד שהוא מוביל, לימוד הלכה למעשה.
כן.
אוקיי, ולפי רבי
חננאל, אז זה לימוד, ועשיתם זה תעשו.
למעשה ממש. מצוין.
אבל עשייה היא חייבת למעשה. כן.
אז זה הביאור. אז בואו קצת ניכנס. באמת, הרב אומר שאם אנחנו באמת נפרש את המשנה, כן, אם נפרש משנה כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה, כלומר לימוד שהוא לא מכוון להביא לידי מעשה.
שאלה קשמים.
אני רוצה שאתה מצחיק. זה מוזר קצת, כי בירושה, זה משנה קוראים הלכה.
נכון. כי זה גם חלק מההלכה בסופו של דבר, זה סוג של הלכה כאילו.
לא, בסוף זה ההלכה.
אתה יכול להגיד, אתה יכול...
מה היא אומרת, אבל
בסוף... זה סוג של הלכה שאחרי זה לוקחים אותה להרבה יותר פרטים.
והיא קונה ברייתא זר, כאילו...
נכון, לא, גם... כאילו, גם רש"י יגיד לך שזה... שורשי ההלכה מונחים שם.
כן, כן.
אחים שמהם יורדת ההלכה, זה מונח שם כבר. זה הרעיונות האלוקיים, שם הם מונחים. עכשיו, משם משתלשלת ההלכה, זה גם נכון להגיד הלכה. השאלה באמת אם זאת, משם פוסקים או לא. רבנו חננאל באמת הבין שמהמשנה אנחנו פוסקים גם. כלומר, יש גם שם הלכה למעשה. אבל באמת, כשמביטים קצת ב... כלומר, בוא נעשה ככה. אם אנחנו אומרים שמשנה, שוב, אני חוזר כרגע כדי שנתחיל את הסדר, אז אם אנחנו אומרים שמשנה זה, כן, במובן הפשוט של החיוב ללמוד, עצם השנייה, אז יוצא, כן, אז אני צריך להגיד שבעשיתם זה שתלמדו הלכה למעשה, בסדר? לא תעשו למעשה, אלא תלמדו למעשה. ואני חושב שאפשר באמת לראות את האופי הזה במשנה. אתה יכול לראות שמשנה, כמה אוקימתות אנחנו עושים, כמה זה, כמה, במה דברים אמורים, חסום מחסרה, וכן, יש לך כל הזמן. כל הזמן אנחנו מבררים את הדברים, היא מאוד כללית, היא לא תמיד מדברת על מצבים ספציפיים, גם אם כן, אז הם מאוד מעורפלים, כלומר, זה לא חד. כן? והגמרא מביאה, כן, ותנאים, נכון? ותנאים מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם, מה זה התנאים האלה? לא התנאים...
שונים את המשנה.
בדיוק, לא התנאים, אלה שמופיעים במשנה, אלא אלה ששונים את המשניות לרבים. הם ה... כן, פרויקט השו"ת של דאז. הם היו הם היו שונים, כן?
דווקא הם לא היו הנחשבים.
כי אני חושב שהמקום הוא לא רק לשנות, יש, נכון? כמו שיש מאסף ויש אדם שהוא מעיין, שהוא נכנס פנימה. אז לא תמיד אדרבה, זה מחזק את הנקודה שאנחנו לא צריכים להיות דיסק קשיח שיש בו את המידע, אלא צריכים לעבור איזה שינוי. אז בכל אופן, אם הם אומרים, אם הם שונים, אם הם פוסקים הלכה מתוך המשנה, אנחנו רואים שהם מבלי עולם, הם מהרסים את העולם. ולפי, אם אנחנו הולכים, כן, אם אנחנו הולכים לפי רבנו חננאל, אז משנה, עשיתי לי פה כמה אפשרויות של מה יוצא מזה, אבל נגיד, משנה, אם אנחנו אומרים שזה, שרבנו חננאל אומר שזה משנה, זה גם כן להוציא פסק הלכתי, כלומר גם מהדבר הגולמי הזה שנקרא משנה, יש פסק הלכתי, בשונה מרשי, שהוא מבין שמשנה זה איזה, כן, זה המצב צבירה הראשוני, כלומר זה חומר הגלם, אחרי זה מתוך זה אני עושה עיבוד, מתוך זה אני מגיע למעשה, יוצא לי חלה, אבל לפני זה אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לאכול את הבצק ככה, אבל זה לא, זה את הקמח.
חלה, זה לא בדיוק, כאילו, נגיד, עכשיו אנחנו נהיה רחות, הפקיעות, קורא קריאת שמה ולא תגובה אותי אותה, יצא. זה מה שהוא לא רואה, בסדר?
אוקיי.
ובסוף זה ההלכה, כאילו, שעשינו להגיד מאיפה הוא יודע, או עשינו לשאול כל מיני שאלות, ובסוף, זה ההלכה, ונסינו להבין, כאילו, בסוף מה שפוסקים להלכה היא, כמו רבי יוסי בזה, וכמו רבי יהודה בשניהם להקל.
נכון.
אבל בכל מקרה זה ההלכה, זה לא שיוצאים מזה.
נכון, אבל המשנה היא לא קיצושה. כלומר, אני לא יכול לבוא ולהגיד, הנה, אתה רואה? סוכה, כן, היה, ראיתי פעם פרק עם הבן שלי, רצים למשנה של הרב רימון. אז הוא מביא שם, הם ציירו מקרה, ממש עשו, כאילו מישהו חוזר בזמן, מגיע לאיזה, לתקופה עתיקה, ורואה שמישהו בנה סוכה. הוא בנה סוכה מעל 20 אמה. ואז הוא אומר, וואי, אתה לא מבין, אין כמו הסוכה של רחמיה, לא יודע מי זה היה, איך קראו לו עכשיו, נראה לי ככה זה היה השם שלו. בקיצור, והוא מתלהב, הוא מתרגש, אז הוא עושה לו, תשמע, לפי המשנתון, זה לא תופס. ואז הוא מתחיל לקרוא את זה, ואז הוא אומר, רגע. ואז הוא אומר, אבל מישהו אומר שזה כן קשר, הנה, אתה רואה? ואז הוא מבסוד, ואז הוא פסק, מבחינתו זה היה קשר כי הוא עכשיו פסק לפי המשנה, אבל אנחנו לא עושים ככה. כלומר, רבי יהודה מכשיר. אז הוא אומר, הנה, רבי יהודה מכשיר. בסדר, אז קודם כל צריך לדעת הכלל הזה, נכון? לא כתוב לי את זה שם. הרבה פעמים אני, גם בכל הגמרא, זה לנסות לחלץ מידע מה המשנה מתכוונת. כלומר, לעולם אני לא יוכל לפסוק את זה, זה לא קיצושה שאני יכול להגיד ככה, אדם שיסתכל על זה כמו קיצושה, הוא יטעה. כל משנה כמעט הוא...
אבל נגיד, הרמב"ם בפירוש המשניות, נכון, אז אחד הראשון כותב שהוא כותב את פירוש המשניות, זה כדי שתוכל לחזור, ואז הוא כותב מה ההלכה. או מה נגיד, עסקו בגמרא בקצרה, ואומר לך מה ההלכה מתוך המשנה הזאת.
כן, אבל הוא אחרי שהוא בירר את כל
נכון, ברור.
אחרי כל העמדות.
נכון, אחרי כל העמדות. בסוף חוזרים למשנה, אומרים,
אפשר, זה דבר חשוב ויקר, זה נותן לך, זה תורה שבעל פה וכו' וכו'. אבל אדם שינסה לקחת, לעשות, אדם שינסה לעשות מה שהרמב"ם עשה בלי כל החקירה הקודם, אז זה יהיה מגוחך, אז הוא יבלה עולם, הוא יהיה ממחריבי העולם, ממהרסיה. בסדר? זה מה שהרב אומר פה, זה מה שרשי מביא פה, ואחר כך אנחנו מביאים את התרח, שהוא אומר שאפשר, לא רק שאפשר להוציא דברים, רעיונות אידיאליים, לא יודע מה, עקרונות הלכתיים מופשטים, אלא שאפשר גם ממש להוריד אותם למעשה גם במשנה. אז ממילא, ועשיתם, מתפרש כפשוטו, נכון? שהרב אומר, על כן צריך לומר, ועשיתם כמשמעו, עצם המעשה. עכשיו, אני הסתפקתי מה הרב רוצה ללמד אותנו פה, אבל אני חושב, באופן פשוט, שלפי רש"י, אם אנחנו רואים שיש עקרונות הלכתיים, נכון? זה המשנה, עקרונות הלכתיים ופשטים, ואז יש לנו את הירידה למעשה, את הלימוד ההלכתי מעשי. אז אני מבין שאין רק מציאות של לימוד הלכתי. כלומר, יש ערך ללימוד שהוא לא יורד למעשה. יש ערך, כמו שאמרנו באלף, יש ערך שהוא לא למעשה. בזה אנחנו מתקשרים לפסקה הקודמת. ולפסקה הבאה אני חושב שאנחנו מתקשרים דרך הרך. שרבנו חננאל אומר שאפשר להוציא גם מהמשנה את הדברים ההלכתיים, אז ועשיתם זה לזה, הוא רוצה להוציא משיטה שהייתה קיימת בימי הביניים, של כל מיני פילוסופים שאמרו שהמצוות זה סמלים, רעיונות.
רגע להזכיר.
כן, זה... למה אתה צריך לשים ציצית? התורה אמרה לראות, לזכור. לא, אז היא התכוונה שתשתדל להסתכל על דברים טובים, להיזכר בחוויות חיוביות. זה מה שהיא התכוונה. כאילו זה... בסדר, הביצוע, כן, גם הדקדוק של המעשים, גם הדבר הזה, וגם ההורדה למעשה בסוף, ועשיתם, ועשיתם, אני לא... לא נשאר שם, זה לא פילוסופי רחוק, אלא בסוף בסוף זה גם צריך לרדת למטה. אני חושב שזה מה שיוצא מדברי הרך. ואז זה כאילו, בפסקה הזאת, אני חושב שהרב, כן, שזה פסקה ממצעת כזאת, היא לוקחת, היא מחברת לקודמת, והיא נותנת גם קדימה. אז אני חושב שנקפוץ עכשיו לגימל, ואז נראה את הדברים בתוכם. אז נדב חדש, גימל.
רוח הקודש העמוק של היהדות, החותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים הצילים בפועל, והכוח הנשמתי, המפרה את ההלכות ודקדוקיהן, והוא נותן את המילה להפלפול המרחיב, את גבולה וחוקים המעשיים של ההוויות והסוגיות.
ביור.
היהדות היא לא רק נשארת באוויר, העניין שלה היא לרומם את החיים שלנו פה אל החיים, אל הרעיונות הגבוהים.
אוקיי, מצוין. קודם כל זה נכון. מה זה רוח הקודש העמוק של היהדות?
נראה לי כמה פלטורה, לא?
הקודש, הרוח הקודש של היהדות זה לא דווקא כאילו רוח הקודש. מה שהיא שואפת, הקדושה, זה בעצם החיבור.
זה הכרתי או לא הכרתי? כלומר, חשבתי שזה ככה, אני...
נראה לי בכל אחד, זה לא יודע שהכרתי, לא הכרתי.
זה היה... זה
משהו טבעי כזה שאתה...
מצוין, אני חושב שאני מסכים איתכם. הביטוי הזה, אגב, מי שרוצה לטעות איזה... שמתי לי מקורות, זה מופיע באורות התחייה ב' וגם בישראל בתחייתו זין. הרב מדבר על הביטויים האלה.
איך איך אורות ישראל ב'?
אורות התחייה ב' וישראל ותחייתו זין. בשתיהם הרב מביא את הביטוי הזה של רוח הקודש העמוק של היהדות, והרב מתכוון שיש כאן, יש איזה אינסטינקט רוחני בעם ישראל, משהו תת-הכרתי, בגלל זה אני הדגשתי, יש איזה יש איזה תפיסה, זה משהו עדין כזה, כן? זה בחוש כזה, אתה מגיע למציאות, אתה אומר, זה לא יהדות זה, נכון? כמה פעמים אני חושב את זה, אתה רואה את הרפורמים, מה זה? לא יהדות זה. אתה שומע את זה מאנשים שהם בעיניים קיים, אבל אומר לך, זה לא יהדות, זה לא... זה רחוק. אבל למשל, בעלי חיים, כן? כמו שבעלי חיים, יש להם אינסטינקט כזה טבעי, שאם אם, אם, אם יש איזה חשש של סכנה, מזהים, נכון? אז אומרים לנו כל המחקרים, אומרים שזה, הם יודעים מתי לברוח. הם יודעים להריח את זה, לזהות את זה, לחוש את זה. עכשיו, אתה אומר בשכל, זה דבילי. היא לא יודעת ממה היא בורחת. היא מרגישה שצריכה לנוס. ממה? כאילו, זה לא, לאן? אני לא יודעת.
לא מכירים.
עכשיו, אתה אומר, מצד אחד זה הזוי, אבל בעומק זה משמר את החיים שלה, זה משמר את העצמיות שלה, זה משמר את הקיום. אז אותו דבר יש כאן, יש טבע רוחני לעם ישראל, שהוא נקרא, שהרב קורא לו רוח הקודש העמוק של היהדות. זה איזשהו אינסטינקט טבעי, כן, הרב אומר שחותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים האציליים.
אפשר לקרוא את זה שגם משהו סגולי לרוח הקודש העמוק של היהדות? שזה משהו בעצם סגולי בעם ישראל?
סגולי זה אומר זה נקודה מהותית פנימית מצד עצמה. יש לה איזה, כן, גם משהו, כן. אבל אני חושב שפה זה לא מקום סגולי, ודאי אני חושב את זה רק לישראל, אבל המקום הזה זה כמו, כן, כמו שיש אינטליגנציה כזאת רגשית וכו' וכו'. יש איזה משהו כזה בעם ישראל שהוא יודע מתי זה, מתי זה רחוק מזה. מתי המעשה שהוא עושה הוא מוסרי, מתי המעשה שהוא עושה הוא לא מוסרי. יש תחושה פנימית לזה. ויש הרבה הזדמנויות שעם ישראל, בעקבות האינסטינקט הזה, הוא ניצל. כן, גם עם תחיית הנצרות, בסדר?
אבל די נפלנו בזה.
נכון, אבל לא לגמרי. כלומר, הדבר הזה היה בתוך ישראל, כלומר, הייתה... אם לא היה את הדבר הזה בכלל, הוא היה מתקבל בכל ההמון וגם בגדולי ישראל. זה שהוא לא התקבל בכלל עד הסוף, באופן שלם, זה מצד זה. ככה נראה לי. אבל גם בדעת אלוקים, הרב כותב שבזכות, לא זוכר את הלשון שם, אבל שהוא אומר שבזכות החושים הבריאים שהיו לעדה האמסטרדמית, כן? אז אותו ברוך, כן, זה של ימים... אז הוא, נכון, כותב שם שהם זכו בעקבות החושים האלה לנדות אותו, כלומר להרחיק אותו מהם. והוא אומר שזה הצלה לכל ישראל. כן, הרב מביא שזה ממש הייתה הצלה גדולה, אבל הוא אומר, מתי הם דחו אותו? לא כשהיה, לא שהוא אמר ממש דברי כפירה ברורים, אלא הוא התחיל, הוא היה גאון. אז הוא התחיל, הוא דיבר, הוא אמר דברי קוד, הוא אמר ביקורת המקרא, הוא אמר כל מיני דברים כאלה. שאתה יודע, אפשר לדון עליהם. ושם כבר הם הבינו שזה לא... שם הבינו שזה כבר לא שמה, והרחיקו אותו, והרב אמר שזה היה הצלה לכולם. כי אם הם היו מקבלים אותו, והוא היה אומר את הדברים מתוך... הדברים היו מושרשים בעם ישראל, ואז היה נזק אדיר. אבל... אז הוא אומר, זה היה שם איזה... קראו לזה חושים בריאים. אז אני חושב שזה גם הכוונה פה, כן? זה אינסטינקט טבעי רוחני של עם ישראל, שיש אותו שמשמר את האומה. ושל הרוח הקודש הזאת, זה לחתור להשוות את החיים המעשיים עם החיים האציליים בפועל. זה האופי שלה הוא שהיא תמיד רוצה ליצור חיבור בין החיים המעשיים לבין החיים הרוחניים. שלא יהיה נתק, שלא יהיה...
זה נורא נתק של לחיות ככה.
זה... כן.
כאילו, אתה לא שלם. זה כאילו, יכול לשלב לי משהו, אבל אתה לא חי אותו.
אתה פשוט חסר צד, אתה חסר...
אגב, זה גם התפקיד של הראש, המשכלי, שבמערה, לעצמו לרב דוד אמרנו את זה בשיעור. שהראש בעצם הוא מקשר בין ה... שהוא בעצם מצד אחד זה התורה, מצד שני הוא איבר בגוף, זה השכל כאילו.
יפה, כלומר יש לו צד שהוא, כן, שהוא גם ממוצע בין הרוחני לגשמי, נכון? גם התניא אומר, נכון? איפה הנפש נקלטת? כי אדם הוא הנפש, נכון? אז אדם מצד אחד הוא גשמי, מצד שני יש לו חמימות. ואתה אומר שהחמימות זה דבר רוחני, אני לא יכול לאחוז אותו.
מה זה אומר החמימות?
כן, עובדה שכשהאדם
מת, אז הוא נהיה קר. כן, האדם, בגלל שהוא במרוצה, יש לו חמימות מסוימת. לא רותח, כן, אבל יש לו חמימות. החמימות, אני לא יכול לתפוס חום. אני לא יכול להחזיק את זה בידיים. אז זה קצת רוחני. אז זה הממזג של הרוחני והגשמי. לכן הוא אומר שהנפש מתלבשת בזה, נכנסת דרך המקום. אדם הוא הנפש, בסדר? אז יש איזה ממצע כזה. נכון. בכל אופן, אז... חילה, אני... יש שנה דרך.
זה באמת זה גם... בדיוק אתמול... נכון, מה שעכשיו אמרנו לפילוסופים, הם אומרים שפשוט הפעולות הגשמיות לא יכולות להשפיע על הפעולות המשמעותיות. אחר כך זה במערה, שזה המחלוקת שלנו איתה. אנחנו אומרים שכן.
רגע, הגשמי לא יכול...
זה שאין סדר אלוקי, סדר שכלי, לא סדר אלוקי, לכן הם כן. הם משפיעות על הנפש.
הם כאילו... מעלות, כן. נכון. לא, אבל אז אני אומר, זה ממש... זה נגיד, הפילוסופים זה עדות אדירה. הם לא התקבלו בעם ישראל. עם ישראל זיהה שיש כאן נתק בין זה לזה, בין החיים המעשיים לחיים הרוחניים. הוא אומר, זה לא זה. למה? איך אני אסביר לך את זה בשכל? לא יודע, אבל זה לא זה. כן, קצת מזכיר לי את מה שהרב שרקי מבאר על החלום של הכוזרי, נכון? שהוא מדבר עם הפילוסוף, והפילוסוף מבאר לו שכל וכולי וכולי וכולי. אז הוא אומר לו, אבל ראיתי בחלום שזה לא ככה. עכשיו, בינינו...
חלום.
לא, נכון, נכון, הדעה הרווחת זה שריאל כתב את זה עם... כלומר, זה לא ממש התרחש, זה על גבי הסיפור, נכון? זה... אז הוא אומר, הוא כתב את זה, ככה הוא עונה? אז מה התשובה? כאילו, אין פה תשובה לנו. אני מכיר, נגיד, שהוא כתב את זה על סמך. מה זה התשובה הזאת? חלום. בסדר, ראית בחלום, אבל החלום לא היה באמת, נכון? אז איך אתה עונה לו? סבא שרקי עונה לו, לא, לא הבנתם. זה שבן... הפילוסוף אומר לו הכוזרי, אבל אני חלמתי. אני חלמתי. יש עוד, אני לא רק שכל. יש עוד מרחב של חיים. מה, אני לא רק... בסדר, זה...
אני לא פועל בשנה שלי.
כן, יכול אתה אומר, יש עולם רגש, יש עולם נשמתי, יש עולם אישיותי, יש חלומות, יש דמיונות, למה זה כל זה? אז האדם הוא שילוב של השניים. זאת אומרת, גם פה, ודאי שיש צד רוחני, ודאי שיש צד עליון, אבל בסוף הוא צריך להיות מחובר. אני גם חלמתי, כלומר, יש גם את המקום הזה של העשייה, והוא חייב להשתלב ביחד. כשאנחנו רואים, אפילו אצל גדולי הפילוסופים של הגויים, אז הם ענקיים ברוח, אז כן, במרכאות, אז בדרך כלל, המקום, להגיד לך עכשיו איך בפרקטיקה תעשה את זה, אני לא יודע אם מעטים אולי כן ירדו לזה. כלומר, הרוב הם נמצאים ברעיונות ובתיאוריות, אבל כשזה יורד לדקדוקים הקטנים של איך עושים את זה בתכל'ס, לא מגיעים לשם.
יש שם ידוע, זה אחד מהמסעדן, שמראו אותו בעל חמור, משהו כזה, אז...
מה, היום אני לא, עכשיו אני לא אריסט.
לא, זה אומר מי מה שאני חייב, לא זוכר, אבל כאילו, כן.
לא, זה לא, זה משהו אחר, זה מצד שהחוכמה שלו לא מחייבת כאילו את האישיות שלו.
אתה מעלה, אתה מעשה.
כן, אז בסדר. נכון, אני אומר, אבל אני חושב שזה פה זה משהו, אני חושב שזה עוד נקודה נוספת, שבדרך כלל, האופק, בסדר, הוא מרחיק אותי מהקרקע. ביהדות זה לא ככה. כלומר, ביהדות יש את הרוח הקודש הזאת, שחרב אומר, ושמתי המפרה את ההלכות ודקדוקיהם. כלומר, בלי זה הייתי מעופף, הייתי, באמת, הייתי ממריא למעלה. הקדוש, יש את האינסטינקט הזה שתמיד אומר, זה צריך להתקשר, צריך להתחבר, צריך לרדת, צריך להופיע. כן, ושמתם ועשיתם. כן. וידאו.
איפה זה?
לא הבנתי, רגע, הרב בא להגיד פה שבעצם ההלכות זה משהו היותר לחיים שלנו בעצם, וזה בעצם, שכאילו, לוקח את התפקיד של רוח הקודש העמוק של היהדות.
הרוח הקודש העמוק של היהדות זה
האינסטינקט
הרוחני שדיברנו עליו. זה הטבע הרוחני של ישראל. שהוא תמיד חותר להשוות בין הפרקטיקה של החיים, בין המעשה, גם בין המצוות, לבין הרעיונות הרוחניים, לבין העקרונות
הגויים. אז מה היחס בין זה בין הערכה?
זה ודאי שמשתלשל מזה, כאילו לא הבנתי את השאלה. הדברים משתלשלים. זה ודאי שהעקרונות, משם אנחנו סופגים את הכל. אבל זה צריך לרדת מעשית גם. ואצל אומות העולם זה לא קורה בדרך כלל. כשהפילוסוף הוא פילוסוף, אז הוא נשאר פילוסוף. הוא לא יורד לאיך אני בטח את זה. יש לי רעיון שאם אנחנו נעשה זרם המים יגיע עם הזה, ואנחנו... אוקיי, איך מורידים את זה למעשה? לא יודע, זה הסקנים יעשו. לא, ביהדות זה לא ככה. הרמב״ם היה פילוסוף אדיר. וכן, נגדיר זה ככה, אבל הוא היה, בחוכמה הזאת הוא היה בקיא מאוד, ובסוף הוא היה פוסק, הוא היה מהפוסקים הגדולים, נכון? הגר"א, לא יודע מה, הרמב"ן, אחד מגדולי המקובלים, בכל זאת הוא פסק הלכות בכל הנושאים, בסדר? הוא נגע בכולם, הוא בירר את כולם, הוא ירד לעומקם. הגר"א, נכון, כתוב שבגיל 12 ידע את כל עולם הסוד, בדרך אפשר להגדיר ש... ידיעה כזאת, אבל ידע את כל עולם הסוד, ככה אומרים תלמידים שלו. בסוף הגר"א מופיע בשולחן ערוך, כן, באופן שיטתי. מה שעניין אותו, בסוף מה שהוא עסק בו, זה להוריד את ההלכה למעשה. כלומר, זה לא נשאר לי שם בפילוסופיה. יהוד הרב, כן, כמה שהוא היה ענק בנסתר, הוא היה ענק בנגלה. הוא היה פוסק בהלכות כליים, שלא יודע כמה אנשים, כמה מהרבונים מתעסקים עם זה. כלומר, הלכות שהן מאוד מורכבות, מאוד המחדש בהן. הוא היה בודק את האתרוגים. מה צריך לבדוק את האתרוגים? שתן לאיזה אברך צעיר נבח שיעשה את ההבדוק, הוא בודק את האתרוגים. הוא יורד מתחת לעצים כדי לבדוק את הדברים. לרדת למעשה, כלומר, זה תמיד איזו חתירה כזאת לשלב את הדברים, והרב אומר שזה המילן, כן, אני קורא לזה המילן, עוד פעם, ראינו את זה far far away, נראה לי, בפרק ו', אבל הוא אומר פה, והוא הנותן את העמילן להפלפול המרחיב את גבוליו בחוגים המעשיים של ההוויות והסוגיות. מה נותן את ה... ראיתי שהסתכלתי ברב...
אני אומרתי
שאיפה... רב לונדין, לבאר איך הוא אומר את העמילן. הוא אומר שפה זה כאילו נתינת הטעם. ממש שם בזה, זה אותה רוח הקודש. אבל אני חושב להגיד אולי משהו נוסף, שאמרנו שהמילן זה הדבר, נכון, אנחנו לוקחים המילן תירס, המילן תפוחי אדמה, מה אנחנו עושים איתו?
מייצבים.
כלומר, אם יש לי רוטב, אני מוסיף קצת רוטב שהוא כזה מדי נוזלי, אני מוסיף לו, יוצר איזה סמיכות כזאת, כלומר, מגבל את הדברים יחד, כן? אז אני חושב שהדבר הזה גם, הוא מאפשר את הקיום של עם ישראל. בסוף הרוח הדוחפת הזאת לשלב את הדברים, זה מה שמחזיק בכל הדורות, זה מה שמחזק את הנקודה. טוב, ואני חוזרים לבאמת מה שזה מה שאני חושב שמונח בדברי הרח, שמצד אחד ניתן המשנה הזה הרעיונות הגדולים, ובסוף בסוף צריך להוריד את זה למעשה. בסוף נכון, אנחנו מתפלפלים, אנחנו מגיעים לפורחים למעלה, אבל מצד שני זה צריך בסוף תמיד לנסות לחבר אותם, תמיד שיהיו אחודים יחד, וזה למגרת שלושת הפסקאות הראשונות. כלומר, הראשון זה הערך של הלימוד בפני עצמו, מצד עצמו, מה שטמון בדברי רש"י, כאן שיש לימוד שהוא לא יורד למעשה, ויש את הדברי הרח מה שהזכרנו עכשיו. כלומר, באמצע זה לוקח אותנו לשתי הכיוונים. אני באמת חושב שבבית אין חידוש מצד עצמו. אני מקבל את זה שזה לא ביחד, אבל אני חושב שהרב צבי יהודה סידר את זה באופן מדויק. לא צריך את ההסכמה, כן, אבל הוא קיבל, אני חושב שזה קיצור, מגיע בצורה טובה יחד.
להשמות את החיים העשיים, עם החיים העצינים בפועל. מה שכאילו הבעיה בצד הפילוסופיה, שאומרים שהחיים מורידים את הרוח. למה? זה כאילו שכל הפעולות פה.
שהם לא הכרחיים גם. וגם אם לא יזיקו, הם לא הכרחיים, אני לא צריך אותם.
כן, אנחנו אומרים כאילו הפוך. זה מעלה את החיים. כאילו שיש את החיים, זה מוריד את הרוח, הפוך.
זה קשה, אבל צריך לעשות את זה בצורה אמיתית. הרבה פעמים, אני מרגיש שהרבה פעמים זה כזה תירוץ כאילו מזרוחניקי כזה במרכאות.
לא, אבל זה הכי פנימי.
זה הכי פנימי, אבל השאלה אם חיים אותו במקום הפנימי שלו. הרבה פעמים זה יכול להגיע למקום כזה, לא, אני את השווארמה הזאת, כי אני עכשיו, אני... אתה מבין? לא, אבל אני אומר, אנחנו... זה... הרעיונות האלה הם אמיתיים להפליא, וכל פעם שקוראים את הרב אתה מרגיש את זה, זה אמת. אבל צריך לראות שבאמת חיים את זה, באמת של זה. כלומר, לא רק חיים את זה מבחוץ, כן, לא רק חיים את זה בבעשיתם, אלא גם משמרתם. כאילו גם במקום של הרעיונות, שזה יהיה תואם. אני חושב שזה גם נקודת השוואה. חזרתם.